להתחיל היום זה לעסוק בדיני רוב, או במשמעותו של רוב, בדיני רוב, אבל זה לא רק במובן המצומצם ההלכתי, אלא כמו שנראה, יש לזה נגיעות גם לסוגיות לא הלכתיות. כמו הרבה דברים בהלכה, יש לנו איזושהי נטייה לראות את ההלכות כמבנה סגור. כן, התורה אמרה משהו הלכתי, ולכן זה מה שצריך לעשות בהקשר ההלכתי, אבל זה לא בהכרח אומר משהו על מה שחוץ. זה אולי נכון לדברים שכתובים במפורש בתורה, אבל דברים שיוצאים מפרשנות או מהחלטות של חכמים, הם בדרך כלל תוצר של איזושהי סברה. ואם יש סברה כזאת, אז היא אמורה להופיע גם בהקשרים לא הלכתיים. כן, הולכים אחרי הרוב, אני חושב שזה די ברור, שזה לא איזושהי גזירת הכתוב ללא שום טעם. יש, גם בהקשרים אחרים אנחנו הולכים אחרי הרוב. אפילו ביטול ברוב, שזה נראה יותר גזירת הכתוב, גם שם זה לא ממש נכון. ולכן אני ארצה גם לגעת בהקשרים ההלכתיים, אבל גם לגעת בהקשרים אחרים, בהקשרים משיקים, ולראות קצת איך ההיגיון של הרוב עובד גם בהקשרים אחרים וגם בהלכה. אבל כן, זה קצת עניין הדיומה, אז הליכה אחר הרוב בבחירות, ברוב דמוקרטי, אז אולי אני אתחיל דווקא מהפרק הזה, ואחרי זה אחזור חזרה לשאלות של רוב בהלכה. אבל לפני כן יש לי הקדמה קצרה. יש בהלכה כמה דינים של רוב. בעצם שלושה בסיסיים, או שלוש קטגוריות. יש הלוך אחר הרוב, יש ביטול ברוב, ויש רובו ככולו. הלוך אחר הרוב זה כאשר יש לנו איזושהי דילמה, נקרא לזה הסתברות, באופן, נראה אחרי זה אם זה באמת כך או לא, אבל אנחנו הולכים אחרי הרוב, אחרי מה שסיכוייו גדולים יותר. כן, הדוגמה הנפוצה ביותר, חתיכת בשר שמוצאים זרוקה בשוק, ויש לנו רוב חנויות כשרות בעיר, אז מעיקר הדין אפשר לאכול את החתיכה הזאת. החתיכה הזאת כשרה, יש פה בשר שמתעלם מן העין אולי וכו', יש בעיות אחרות, אבל באופן בסיסי אפשר ללכת אחרי רוב החנויות, וזה נקרא הלוך אחר הרוב. אם יש לפנינו שאלה שנוגעת לאופי אנושי, אני יודע מה, אם אישה מסוימת מגיעה לפנינו, והשאלה אם היא הכרה או לא. אז רוב הנשים הן לא אילוניות, כן, הן לא הכרות. אז אנחנו יכולים להניח שגם האישה הזאת היא לא אילונית, ולכן גם זה בעצם איזשהו סוג של רוב הסתברותי. זה העיקרון הראשון. העיקרון השני זה ביטול ברוב. ביטול ברוב לא קשור להסתברות, או לפחות לא באופן ישיר. ביטול ברוב זה כאשר יש לנו תערובת, שיש בתוכה חתיכות בשר כשרות וחתיכות לא כשרות, ורוב חתיכות הבשר שבסיר הן כשרות, אז הולכים אחרי הרוב. זה בטל ברוב, עוד פעם יש לפעמים 60 וכולי, אבל עקרונית יש ביטול ברוב, הולכים אחר הרוב. הולכים אחרי 60, אז זה פשוט בגלל שיש בעיות של טעם באופן עקרוני, אבל חוץ מזה אנחנו הולכים אחרי הרוב, אבל הולכים אחרי הרוב לא במובן הסטטיסטי הקודם, אלא כאן יש ביטול ברוב. ביטול ברוב פירושו שבעצם אנחנו מגייסים לכל החתיכות שבסיר כחתיכות כשרות. גם אלו שלא כשרות משנות את אופיין במישור ההלכתי ונתפסות ככשרות. זאת למשל להבדיל ממצב שבו אני לוקח חתיכה אחת מהסיר ואני שואל את עצמי האם החתיכה הזאת כשרה או לא כשרה. זאת לכאורה שאלה של הלוך אחר הרוב, לא של ביטול ברוב. כי אני לא שואל מה טיבה של התערובת או של כל החתיכות בסיר, אני שואל מה החתיכה הזאת, והחתיכה הזאת שייכת לרוב, כמו שחתיכת הבשר לחנויות, או האישה לרוב הנשים, הלא אילוניות וכדומה. ברת קבוע וכולי, עוד ניגע גם בדברים האלה. אז זה הדין השני. הדין השלישי זה רובו ככולו. רובו ככולו זה לא ביטול, ולא הלך אחר הרוב, אלא זו שאלה כאשר אני רוצה להגדיר אופי של קולקטיב כלשהו. אז הטענה שבנסיבות מסוימות, אם הרוב של הקולקטיב מאופיין באופן מסוים, אז אני יכול להניח שכל הקולקטיב הוא כזה. לדוגמה, אם צריך להביא קורבן פסח, וטמאים כמובן לא יכולים להביא אותו, שמה קורה, אז לכן מי שתמן נדחה לשני. אם כל ישראל טמאים, אז מביאים פסח ראשון, טומאה הותרה בציבור או תחויה בציבור, אז לא נדחים לפסח שני. מה קורה אם רוב הציבור טמא? לא כולו. אז אם רוב הציבור טמא, אז מה שאומרים זה שרובו ככולו. מה זאת אומרת? אם רוב הציבור טמא, פירוש הדבר שהציבור כקולקטיב הוא בסטטוס של טמא. וברגע זה ככה, אז מביאים פסח ראשון ולא דוחים, לא דוחים לפסח שני. וזה העיקרון של רובו ככולו. למה זה רובו ככולו ולא ביטול או לא הלוך אחר הרוב? זה שגם ב, 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 גם ב, ב, הלוך אחר הרוב זה ברור שהחתיכה היא, הדיון או ההתלבטות היא לגבי אובייקט ספציפי. אנחנו רוצים לגזור מה טיבו של האובייקט הזה לאור ההתפלגות הכללית. אבל השאלה היא מה טיבו של אובייקט ספציפי. גם בדין ביטול, בסופו של דבר, אני שואל את עצמי על כל חתיכה אם אני יכול לאכול אותה או לא. אבל אני אומר, כיוון שהכל נמצא בתוך תערובת אחת, אז מבחינתי כל החתיכות שיש בתוך הסיר הן כשרות. הכשרות מבטלות את, את אלה שאינן כשרות. ברובו ככולו, השאלה בכלל לא נשאלת על, על האדם הפרטי, השאלה נשאלת רק על הקולקטיב. זאת השאלה אם הקולקטיב כרגע טמא או לא טמא. אני לא דן על אף אחד ספציפי, כלומר אחרי שהחלטתי שהקולקטיב כולו טמא, ולכן אני יכול להביא פסח בפסח ראשון, לא לדחות לפסח שני, אז עכשיו אני כבר לא צריך לשאול, הרי קורבן פסח מובא על ידי כל אדם לחוד. זה לא קורבן ציבור במובן הרגיל, שהכהנים מביאים אחד בבית המקדש עבור כלל הציבור. פסח כל קבוצה, כל קבוצת מנויים, מביאה קורבן בפני עצמה, ועדיין יש איזה ממדים של קורבן ציבור, שפעם דיברנו על זה. אז השאלה שם היא לא שאלה האם אני יכול להביא קורבן פסח או שאני צריך להידחות לפסח שני. השאלה היא מה אופיו של הציבור. אחרי שהחלטתי שהציבור כולו טמא, ממילא כל אחד מאיתנו גם לא צריך להידחות לפסח שני, אלא יכול להביא את הפסח הראשון.
מאוד דומה לביטול.
מה? נכון, אבל זה לא אותו דבר כמו ביטול. כי בביטול השאלה היא באמת לא לגבי הקולקטיב. בביטול השאלה היא לגבי החתיכות, הבודדות. זה נגזר, הסטטוס שלהם נגזר מהקולקטיב. בקורבן פסח השאלה היא על הקולקטיב. מזה נגזרת תוצאה של ה...
או בבטן, בתוך איזה...
רגע, אני מגיע, מגיע. אז אלה שלושת המכניזמים הבסיסיים שיש בהלכה. לפני שאני ממשיך, אני רק רוצה שתשימו לב שיש להם הקשר שונה. את הלוך אחר הרוב, כמו שאמרתי, זה רוב הסתברותי, זה רוב מברר. בהקשר של הלוך אחר הרוב, השאלה היא מהי האמת. מהי המציאות, לא מהי האמת, לא משנה. כן, אנחנו רוצים לברר משהו. אנחנו לא יש לנו איזשהו חוסר במידע, אז אנחנו הולכים אחרי הרוב. כמו בדיני ספקות למשל, גם בדיני ספקות, כשיש איזושהי לקונה במידע שלנו על המציאות, אז אנחנו משתמשים באיזשהם כלים הסתברותיים. רוב, נגיד לצורך הזיון הזה, זה סוג של כלי הסתברותי. אנחנו הולכים אחרי הרוב כדי לברר את המציאות. בביטול ברוב וגם ברובו ככולו, זה לא כך. בביטול ברוב ורובו ככולו הם שניהם בעצם הלכות. זה לא כלים לבירור מציאות. בביטול ברוב, כל המציאות ידועה לנו. בתוך הסיר יש 90 חתיכות כשרות ו-10 חתיכות לא כשרות. אין לי מה לברר, הכל בסדר. זה לא שיש פה איזשהו פיסת מידע שאני לא יודע. אלא אומרים לי, כיוון שהמצב הוא מצב מעורב, אז הכלל הוא שהרוב מבטל את המיעוט. והמיעוט הוא כמי שאינו. לא שהתבר לי שהמיעוט הוא כשר. טעיתי ולא ידע, או לא ידעתי אם הוא כשר או לא, והתברר לי שהוא לא התברר לי כלום. אלא ההלכה אומרת לי שמותר לי להתייחס אל המיעוט הזה כאילו הוא כשר. לכן זאת הלכה, זה לא כלי הלכתי לבירור המציאות. אלא זה הוראה הלכתית איך לנהוג במצב כזה. גם רובו ככולו, זה אותו דבר.
אבל המשמעות תהיה לו, עוד אם תרים פיסת בשר.
בסדר, אמרתי, זאת השלכה.
אבל עד אז מה אכפת לי, משהו?
למה? אני יכול לאכול את כל התערובת ביחד, בלי לאכול חתיכה חתיכה.
אני יכול לאכול את נוגע, מה זה אוכל
את החמרים? אם אני נוגע בכל התערובת, אני שותה את כולה. כמו בלח בלח. בלח בלח אני לא לוקח חתיכה ואוכל. לח בלח זה הכל יחידה אחת. כן, תוכן זה כמו לח בלח.
אז
עכשיו, רובו ככולו, גם הוא לא כלי ברורי. זה לא כלי שמטרתו לחשוף בפניי מידע שאני לא יודע. לנסות להכריע מהי האמת. כי ברובו ככולו אני יודע שרוב הציבור טמא ויש אחוז מסוים שהוא לא טמא. אין בו איזושהי לקונה במידע. יותר מזה, ברובו ככולו אני אפילו יודע מי טמא ומי לא. זה אגב אחד ההבדלים בין רובו ככולו לבין ביטול ברוב. למרות שיש דמיון ביניהם, בביטול ברוב, אם יש חתיכות שאני יודע שהן טמאות, הן לא בטלות. הן לא קשרות. הן לא בטלות. אפילו אם החתיכות הן ניכרות, לא משנה, ולא ידוע, גם שם לא תמיד זה בטל. אבל אין פה עניין של לבטל אם אני יודע. אני משתמש בכלי הזה כדי להחליט על מציאות שאותה אני לא יודע. ברובו ככולו הכל ידוע. יש לי את כל הציבור לפניי, ועל כל אחד אני יכול להצביע ולהגיד לכם, הוא תמה, הוא טהור, הוא תמה, הוא טהור, על כולם, אני יודע הכל. רובו ככולו אומר לי, בסדר, אתה יודע הכל, ועדיין אני צריך לקבוע איזשהו סטטוס של כל המכלול, של כל הקולקטיב. והכלל רובו ככולו אומר לי שאני קובע את הסטטוס של הקולקטיב על בסיס הסטטוס של רוב הפרטים בו.
ופסח זה לא, זה משהו חיצוני, שהוא אומר בעצם מתירים לכם להקריב בתרומה?
כן.
זה לא קשור לשום דבר.
לא, אבל הולכים אחרי הרוב.
בגלל שהרוב זה, הגירו לכם את זה.
בדיוק. הגירו את זה לציבור בכלל, לא לפרטים, זה גם לא שאלה של כל אחד. לציבור התירו להקריב פסח בתרומה, ומילא כל אחד מביא פסח.
יש
איזה
שלחות גם במלחמה? השם
שהקטגוריה השלישית, זה צריך להיות כולו כרובו. זה לא רובו
ככולו. למה? רובו נחשב כאילו שהוא היה כולו.
זה מה שאני
אומר,
כל הכל,
כל
הג'נרל, זה תלוי על הרוב.
כן, אבל בסדר, אתה יכול לנסח את זה כך או כך, אבל רובו ככולו, הכוונה שאם מתקיימת הדרישה לגבי הרוב, זה כאילו שמתקיימת על הכל.
האם זה גם אומר שאם ציבור ברובו עוין, אז מותר לי להתייחס אליו כקהל עוין?
תלוי לעניין מה.
יהיה מלחמה.
אז זה בדיוק, דיברנו על זה פעם, שזה הבדל בין מלחמה, אם אתה רוצה להרוג מישהו אחד, אז לא. אבל אם אתה שואל האם לצאת למלחמה ציבורית כנגד הציבור הזה, אז כן. והעובדה שיש חפים מפשע לא אמורה להשפיע בהקשר הזה. זה בדיוק, אני חושב שזה דווקא דוגמה יפה, כדי להראות את ההבדל, ודיברנו על זה אז, שדיברנו על דילמות ופיקוח נפש. בכל אופן, אז אלה שלושת הקטגוריות של הליכה אחר הרוב, ואנחנו עוד נעלם קצת יותר, אבל מה שמעניין כאן זה ששלושתן, כך מקובל לפחות לחשוב, שלושתן נלמדות מהפסוק אחרי רבים להטות, מבית דין. זה המקור בתורה לשלושת הדינים האלה. בהליכה אחר הרוב זה גמרא מפורשת, גמרא בחולין בדף י' א', בביטול ברוב, כתבו את זה הרבה ראשונים, רש"י באופן עקבי בעוד כמה וכמה מקומות, ועוד ראשונים, כמעט כל הראשונים, כותבים שהמקור הוא מאחרי רבים להטות. לגבי רובו ככולו, אני לא מכיר מקורות בגמרא ובראשונים, אבל האחרונים אומרים שחלק, יש אחרונים שאומרים שגם זה יוצא מאחרי רבים להטות, ולו רק בדרך השלילה, כי אחרת מאיפה זה יצא. אין מקור אחר שממנו אפשר להוציא את זה. אבל כמובן, עדיין זה לא מספיק, אתה צריך להבין מה הקשר, זאת אומרת, איך מאחרי רבים להטות אפשר ללמוד את כל הדינים האלה. אז אני, גם על זה אני רק אתן סכמה, כי אנחנו עוד נפרט קצת את העקרונות האלה. ההליכה אחר הרוב זה בעצם הכלל שאותו הגמרא עצמה אומרת שלומדים אחרי רבים להטות. ההליכה אחר הרוב בחתיכות בשר או כן, בדיינים, ולמה? כי ההנחה של הגמרא היא שהמקרה של פסיקה בבית דין היא בעצם מקרה של הליכה אחר הרוב. כן, הרוב של הדיינים, המיעוט אומר כך, אנחנו הולכים אחרי הרוב. זאת אומרת, ההלכה היא בעצם כמו הרוב. אמרתי פה מילים שאין להם כמעט שום משמעות, אבל לא משנה, אני אדבר על זה אחר כך. ככה מקובל לחשוב. הביטול ברוב, על זה כבר כמה אחרונים דנים, איך לומדים גם את זה מאחרי רבים להטות. מה זה קשור לביטול ברוב? בהליכה אחר הרוב, בבית דין, אנחנו רוצים מהי האמת. בביטול ברוב זה דין. אז על זה יש כמה וכמה אחרונים שמנסחים בצורות קצת שונות, רב חיים ורב שמעון שקור, מנסחים את זה בצורות קצת שונות, אבל נגיד, אחד הניסוחים זה, שרב חיים נגיד אומר, שהתורה הרי דורשת, נגיד בבית דין של ממונות, התורה דורשת שלושה דיינים. אלוהים, 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 שלוש פעמים כתוב בפרשה, אז צריך שלושה דיינים בבית דין לממונות. מה קורה אם הדעות נחלקות? אם הדעות נחלקות, נגיד שניים אומרים שרובן חייב ואחד אומר שרובן פטור. אז הולכים אחר הרוב, זה דין הלוך אחר הרוב. אבל אומרת חיים, מה זאת אומרת? הרי אם הולכים אחר הרוב, אז מי שקבע פה זה בית דין של שני דיינים, לא של שלושה. התורה רוצה שלושה. אז אין ברירה, אלא להגיד שדעת המיעוט בטלה מול דעת הרוב. ולכן המיעוט שאומר שרובן פטור, בטל והופך מכשר ללא כשר, כן, או לא כשר לכשר. זאת אומרת, הוא משנה את אופיו ומצטרף לאופי של הרוב, ועכשיו יש לי בעצם שלושה דיינים שאומרים שרובן חייב, אגב, מבחינת ההלכה באמת, אסור למיעוט לצאת החוצה ולהגיד, אני התנגדתי לפסיקת בית הדין, רק חבריי רבו עליי. אסור להגיד את זה, מדין לא תלך רכיל בעמך, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, אבל כבר העירו על זה שהלא תלך רכיל בעמך זה רק שאלה של לויאליות כלפי הדיינים האחרים. אבל יש פה משהו שהוא הרבה מעבר לזה, כי לפי הרב חיים הזה בוודאי, כיוון שהפסק יצא משלושתכם. הפסק לא יצא מהשניים. זה שאתה התיישבת שם לדיון, בזה אתה בעצם קיבלת על עצמך גם את האפשרות שאם השניים יהיו נגדך, אתה חותם יחד איתם על פסק הדין. מה שהגמרא אומרת, נקייה הדעת בירושלים היו גודקים מי יושב איתם לסעודה. זאת אומרת, אם יש לידך שניים, שכשהם ירבו עליך, אתה לא תהיה מוכן לחתום על פסק דין, כי ברור לך שהם טועים, אל תתיישב בכלל לדון. כי אם אתה מתיישב, אז קיבלת על עצמך שאתה חלק מהמסגרת הזאת. ואם המסגרת הזאת החליטה ברוב קולות, אתה גם חותם למטה.
אבל לא צריך לפרוש לפני פסק הדין.
מה?
אם הוא רואה שזה לא נכון, יכול לפרוש לפני שניתן פסק דין.
לא הבנתי.
אם הוא רואה שהדין לא מתאים, הוא יכול לפרוש לפני שניתן...
זה שאלה אחרת. אני לא חושב שאם הוא רואה שהדין לא מתאים, הוא יכול לפרוש. אני לא חושב שהוא יכול לפרוש. אם הוא לא יודע מהו הדין. אם מי שאומר, אני יודע, אז מוסיפים עוד שניים, זו שאלה אחרת. אני לא חושב, אני לא זוכר כרגע, אבל אני לא חושב שדיין יכול לפרוש אם הוא חושב שהוא במיעוט. זה כמו, דיברנו על זה פעם, הפרדוקסים הידועים על פסיקה פה אחד בנפשות. אתם הרי יודעים שאם בבית דין בנפשות, אם כולם אומרים חייב, אז הוא יוצא זכאי. נכון? אז עכשיו יושבים בית דין של 23, 22 מהם אומרים שפלוני חייב. אוקיי? עכשיו, אני הדיין ה-23, אני צריך להחליט מה עמדתי. עכשיו, אם אני חושב שהוא פטור, ואני אצביע שהוא פטור, אז הוא יצא חייב, כי זה 22 נגדי, נכון? אם אני חושב שהוא חייב, ואני אצביע על זה שהוא חייב, אז יצא שכל בית הדין אמר שהוא חייב, ואז הוא יצא פטור.
מדבר שקר דריכר.
אוקיי, אז באופן עקרוני יש פה איזושהי התלבטות, השאלה אם ללכת אחרי מה שאני חושב, או אחרי מה שאני חושב שצריך לעשות, אחרי התוצאה. אז נכון, אני חושב שלדעתי אין שום התלבטות, ברור שאתה צריך להצביע מה שאתה חושב, כי זה גוף מה שהתורה אומרת, שאם כולכם חושבים שהוא חייב, אז יש פה איזושהי בעיה. עכשיו, האמת היא שכולכם חושבים שהוא חייב, אבל אתה אומר פטור רק כדי שהוא יארג. אבל התורה רצתה שאם כולם אומרים שהוא חייב, הוא לא יארג. אבל זה בדיוק מה שהתורה אמרה, כי היא חושבת שנפל פה איזשהו פגם בשיקול הדעת. אז אסור לך להיות יותר חכם מהכללים. אתה צריך ללכת לעבוד עם הכללים. איך הגעתי לכל זה? מישהו העיר פה קודם
השיערה.
אם הוא רוצה לפרוש. אם הוא רוצה לפרוש. עכשיו, לכאורה יש פה את האופציה של לפרוש או להחליט אחרת. אין, אתה לא יכול. אתה צריך, אם אתה יושב בדין ויש לך עמדה, אתה...
אגב, זו דוגמה שכולו לא תרובו.
מה?
זו דוגמה שכולו לא תרובו.
איך הדעה שלו משתנה בעקבות זה שזה לא כמו... בשר שזה עניין הלכתי, שאני חזר החליטו שזה קשר, אז זה הפך להיות מלא קשר לקשר. אבל דעתו של אדם לא השתנתה בעיקר.
גם העניין ההלכתי הוא תוצאה של מציאות. נגיד שיש שם חתיכת בשר חזיר, אז זה עדיין חזיר. מה, אתה יכול להחליט שחזיר הוא קשר?
המציאות לא... כן.
לא, אתה מחליט שהדבר הזה הוא פרה.
החליטו שהחזיר הזה קשר.
אתה מחליט שהדבר הזה הוא פרה, הוא לא חזיר. הלכתית כמובן, זה לא עובדתית. ההלכה יש לה את ראיית המציאות שלה, זה מזכיר לי גם את הסיפור על קרים יש רב רוחבר, ברכה שמואל, הוא תלמיד של רב חיים מבריסק, תלמיד ככה מאוד דבוק ברבו, מעריץ את רבו, והיה בריסקרוב שזה היה בן של רב חיים. אומרים מה ההבדל בין רב רוחבר לבריסקרוב? אז שניהם כמובן, אם האבא, אם הרב חיים אמר משהו אז זה קדוש, כן? אז אם היו אומרים שרב חיים אמר שהשולחן הזה הוא פרה, אז הרב מבריסק היה אומר, טוב, אבא אמר, אין מה לעשות, לא תסור מכל אשר ירוך, כנראה שהשולחן הזה הוא פרה. רב רוחבר כבר לא פה, הוא רץ להביא את הדלי עם המחלבה. הוא הולך לחלוב את השולחן. ההלכה יכולה להסתכל אחרת גם על המציאות. זה שהשאלה היא שאלה מציאותית, זה לא חשוב. בבית הדין בדרך כלל השאלה היא שאלה מציאותית, גם השאלה הנידונה, לא רק השאלה מה עמדתך ההלכתית. השאלה הנידונה גם היא תלויה, הייתה הלוואה או לא הייתה הלוואה. זה גם שאלה במציאות. מבחינת ההלכה המציאות היא מה שבית הדין קבע. לא שאנחנו באמת טוענים שזה מה שהיה, אבל הלכתית, גם בעולם המשפטי זה ככה. יש את המציאות כמו שבית המשפט רואה אותה, וזה מה שקובע ברמה המשפטית. אז הדין של ביטול ברוב, רב חיים לפחות מסביר בניסוחים שונים, זה מופיע בעוד אחרונים, שהוא נלמד מאחרי רבים להטות, בגלל שדעת המיעוט מתבטלת בדעת הרוב. מה אם רובו ככולו? עכשיו רובו ככולו זה עוד יותר פשוט, עוד יותר מבית הדין. בדיוק אותו שיקול של רב חיים. כי בעצם בסופו של דבר הרי השאלה היא באמת לא שאלה של ביטול בכלל. היא בעצם שאלה שיותר לרובו ככולו. למה? מה האינדיקציה? כי בבית הדין אין שום דבר שנעלם ממני. אני יודע שדיין א' פוסק כך, דיין ב' פוסק כך, דיין ג' פוסק כך. לגבי אף אחד מהם אין לי היעדר מידע. לא חסר לי שום מידע. כל השאלה זה בהתפלגות הדעות הזאת, מה אמר בית הדין? בית הדין כמכלול. זה ממש שאלה של רובו ככולו. אוקיי? עד כדי כך שלא ברור עכשיו חזרה איך מוציאים את דין ביטול מפה. כי בעצם זה יותר דין רובו ככולו מאשר דין ביטול. אוקיי? אז זה יש כל מיני פלפולים. אבל המקור הוא אחרי רבים להטות בבית הדין, ולכן למעשה, למרות שהאופי של הכללים האלה הוא אופי שונה, שהליכה אחר הרוב זה כלל מברר, וביטול ברוב ורובו ככולו זה כלל שהוא הוראה הלכתית, ולא כלל מברר, עדיין כולם יוצאים מאחרי רבים להטות. עוד פעם, אני מסכן גם את הראשונים ואת האחרונים, לא רק את הגמרות, אז התמונה הכללית היא ככה מקובל בהלכה, שכולם יוצאים מאחרי רבים להטות. ובצורות שונות זה באמת ככה, כי השילוב של המכניזם ההכרעה בבית הדין, הוא לא רק שאלה מהי האמת, אלא גם צריכים להתקיים כללים הלכתיים, כגון שיהיו שלושה דיינים, כמו שמסביר רב חיים, ועוד כל מיני דברים כאלה. כי אם האמת היא משהו, אבל שלושת הדיינים לא חושבים ככה, אז לא אכפת לי שזאת האמת. ולכן אני צריך לשאול את השאלות בכל שלושת הרמות, ואם אני עונה עליהן בכל שלושת הרמות, אז למדתי מכאן את שלושת הכללים. גם את ביטול ברוב, גם את רובו ככולו, וגם את הלוך אחר הרוב. אז זה רק המסגרת הכללית של הדיון, ואני רוצה עכשיו לעסוק קצת ברוב של בית דין מול רוב דמוקרטי, ואחרי זה קצת להיכנס לרוב של בית דין ורוב מברר, ולראות את סוגי הרוב המברר ומה... מה משמעותם, גם הכללית וגם ההלכתית.
יש מקרים שאנחנו אומרים אפילו מקצת יום ככולו.
נכון, זו פרשייה אחרת, במקום שבו באמת לא נדרש כל היום. בדרך כלל כשאומרים מקצת היום ככולו, מה שאומרים זה שלא שהוא באמת נחשב ככולו. פשוט לא צריך. מה שאתה צריך זה רק להיכנס ליום השביעי. לא לעשות את כל היום כמו באבל למשל. לא צריך לעשות את שבעה ימים, אלא צריך להיכנס ליום השביעי. בסדר? אז לכן המושג אני חושב שמקצת היום ככולו, הוא לא מתפרש כמו רובו ככולו. זאת אומרת, רובו ככולו זה מקום שצריך באמת את הכל. כשיש לך את הרוב, אומרים לך, זה כאילו שהתמלאה הדרישה לכל. במקצת היום ככולו, פירוש הדבר שכשצריך את היום השביעי, לא צריך את כל היום השביעי. צריך שיהיה לך גם מהיום השביעי פה. בסדר? ולכן באמת אנחנו לא אומרים את זה. כמובן, אנחנו לא נגיד שאם מיעוט עם ישראל תמה, אז מיעוט העם ככולו, ולכן בעצם אפשר להקריב פסח בפסח ראשון. לא לדחות אותו לפסח שני, כי יש שני תמיים. לא אומרים את זה, למה לא? כי מה שפה באמת נדרש על הכל. גם כשזה מתקיים ברוב, זה כאילו שזה יתקיים לגבי הכלל. במיעוטו לא צריך בכלל את הדרישה על הכלל.
מתי אתה לא
מתקין
את המשימה לגבי הדרישה?
את?
מתי אתה לא אומר שרובו ככולו או כמחר. למשל, אתה לא יכול להגיד שאני שומע את רוב השבת?
כי זאת לא תערוב, זה לא מכלול. אתה לא צריך לקבל החלטה על כלל השבת. אם היית צריך לקבל החלטה על כלל השבת, שמרת, נגיד, נסח את זה אחרת, שמרת את רוב השבת, אבל חלק מה שמרת. ועכשיו עולה שאלה בבית דין של מעלה, שהתשובה אליה היא בינארית. האם שמרת שבת או לא שמרת שבת? השם אולי יגידו רובו ככולו, אולי. שוב נתפלפל פה הרבה, אבל ברור שלא למעשה. אבל אני אומר, כתפיסה הזאת אולי שאלה שעליה אפשר לדבר. אבל אם סתם ככה, מה זאת אומרת? אין לי שאלה על כלל השבת, על כל רגע, אני צריך לשמור אותו. אז למה שהרוב יהיה ככולו? לשמור את רוב המצוות, זה כמו כולם. אז אני אשמור 350 מצוות מתוך ה-613, זה גם מספיק, גם טוב. באמת שהיום אין לנו, אבל זה רק כאשר אתה צריך לשאול שאלה שהיא מהותית פונה כלפי המכלול, רק אז אתה מדבר על רובו ככולו.
רוב היום ככולו, זה לא
רק קצת היום ככולו, אתה לא צריך רוב. מה שאמרתי קודם, שאתה לא צריך בכלל את כל היום, רובו ככולו שאתה צריך את כל היום, מתקיים הרוב, אתה אומר זה כאילו שהתקיים הכל.
האם הדבר הזה הוא רקורסיבי?
הרוב של הרוב הוא כמו הרוב.
לא,
ברור שלא.
אם אני עושה פעמיים את הרובד.
ברור, אבל אתה... לא, אם אתה עושה את זה לחוד, זה משהו אחר, זה מיעוט אחרי מיעוט, רבן אותם בביצה, זה שאלה בפני עצמה, שאלה מאוד מעניינת. אבל אם זה קרה בבת אחת, אתה לא יכול לעשות את זה היפותטית. זאת אומרת, כאילו יש לי 20%, אבל 20% זה הרוב מ-30%, נכון? אז כאילו יש לי 30%, 30% זה הרוב מ-55%. אז מ-55% זה כבר... זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה, למה? כי ה-30% הוא לא יחידה טבעית. מה פתאום להסתכל רק ה-30%? היחידה הטבעית היא כלל המערכת. כשאתה שואל שאלה, השאלה היא הכלל המערכת, לא על ה-30%. אם זה היה יחידה טבעית, זה היה משהו אחר. ועל זה באמת היה מקום להגיד, אם הייתה לי תערובת של 20 בתוך 30, ואז כל ה-30 האלה נפלו לתוך 50, ואז כל ה-50 האלה נפלו לתוך 90, שם אפשר להתחיל להתלבט. ועל זה יש מחלוקות. יש חוזר ונאור, וכל הפרשיות של חוזר ונאור. בכל אופן, אז המקור הוא מאחרי רבים להטות, וכאן אני רוצה באמת להציב איזושהי הבחנה יסודית, שמפצרת את התחום הזה לשתי קטגוריות. כאן זה מביא אותנו לאקטואליה. פעם שמעתי מישהו שאומר שהיה זרב חרדי שנפטר כבר בינתיים. היה באמת יהודי מעניין, ובשיעורים שלו הוא הרבה פעמים רמז לאקטואליה, אבל תמיד לפני שהוא עשה את זה, או לא תמיד, אבל כמה פעמים לפני שהוא עשה את זה, אז הוא הצהיר, האקטואליה האחרונה שמעניינת אותי היא יציאת מצרים. כל שאר המסקנות שאתם מסיקים תסיקו לבד. בכל אופן, אז לענייננו, אני רוצה קצת לדבר, אין פעם עסקה, אני כבר לא בטוח. יש ויכוח מאוד ידוע, אולי אני אתחיל אחרת. יש, אתם מכירים את הוורד של יצחק בן אהרון, אחרי שמפלגת העבודה, אחרי המהפך, מפלגת העבודה הפסידה ב-77, אז הוא אמר שהעם טעה, אני צריך להחליף את העם. עכשיו, כולם נורא מלגלגים על זה עד היום, זה נחשב כמעט איזה פרדיגמה של שטות. האמת שאין בזה שום שטות, זה אמירה לחלוטין לגיטימית, ואני לא רואה בה שום... החליף את העם אולי זה עניין אחר, אני גם לא זוכר אם הוא אמר את זה באמת, זה רק צחקו עליו. מה שהוא אמר זה שהרוב טעה, זאת אומרת שהעם טעה, שזה, אני לא מבין מה הבעיה, זה אמירה לגמרי סבירה ולגיטימית. נכונה לדעתי ברוב המקרים.
אחרי רבים להטות.
לא, השאלה אם צדקו או טעו, זאת לא שאלה מה עושים. בדיוק הנקודה. אם הוא לא היה מקבל את תוצרת הבחירות בגלל זה, זאת הייתה אולי בעיה. אבל אם הוא אומר, הרוב טעה, זה בסדר, יש לו ביש מה שהרוב החליט.
בגלל זה יכול להיות.
בכל אופן, אז לענייננו...
וגם בחצי השאלה, לא כלך אחרי רבים להטות. לעניין הרוב. אז יש מציאות
של רבים מרעים. זה מה שהרעות פה, זה הרע יפה, כי זה מתקשר למה שאני אגיד עוד רגע. השאלה אם באמת מדובר פה על רע וטוב, תכף נדבר. בכל אופן, אז האמירה הזאת, יש לה, היא מעוררת בעצם שתי שאלות. א', האם הרוב קובע, וב', האם הרוב צודק. שתי שאלות שונות. הכלל בבחירות הוא לא שהרוב צודק, הכלל בבחירות הוא שהרוב קובע, אוקיי? אבל אין שום הכרח לקבל את המסקנה שהרוב...
מה זה בכלל? כלל שהרוב צודק. זה לא כלל, זה עובדה.
לא, ברור, אני מכוון כלל הסתברותי או כלל אחר, לא כלל מבחינת החוק, אלא כלל בראיית המציאות.
כמה אתה שאלה צודק בשאלת העדפה? בחירות זה שאלת העדפה. אין בכלל משמעות...
אני אגע בזה עוד מעט, אני אגע בזה עוד מעט. אז השאלה של האם הרוב קובע והשאלה של אם הרוב צודק הן שתי שאלות לגמרי שונות. הדמוקרטיה עוסקת בשאלה אם הרוב קובע. כללי הרוב, לפחות הלוח אחר הרוב, עוסק בשאלה מהי האמת, או האם הרוב צודק בהקשר הזה, כן? אז לכן אלה שתי שאלות שונות. בהקשר של האם הרוב צודק, אולי הזכרתי גם את זה פעם, אני כבר לא זוכר, היה לי איזה טור על זה באתר. לגבי השאלה אם הרוב צודק, אתם יודעים, הרבה פעמים מביאים כל מיני סטטיסטיקות שאומרות שככל שההשכלה של אדם עולה, ככה סיכוי יותר גבוה שהוא יהיה אתאיסט. בקבוצות יותר משכילות, האחוז של האתאיסטים עולה. יש לזה כל מיני סיבות וכל מיני הסברים, אבל כן, בהרבה מאוד מקומות משתמשים בזה, האתאיסטים מאוד אוהבים להשתמש בסטטיסטיקות האלה, כדי להראות שבעצם הם צודקים. אז האינטואיציה הראשונית שלי בדרך כלל אומרת שהכלל, נגיד בהקשר של האם הרוב קובע זאת שאלה משפטית, הלכתית, שנדבר עליה. האם הרוב צודק, אז בדרך כלל הכלל הוא שהרוב טועה. אז לא שבדרך כלל הרוב צודק, אלא בדרך כלל הרוב טועה. זאת אומרת, אם אתם רוצים כלל אצבע מה לעשות, תשאלו את הרוב ותעשו להפך, מה שהוא אומר. כמו שהסמא כותב, דעת בלבטי מהפך דעת תורה. בסימן ג' בחושן משפט. הוא לא כותב את זה בשפה הזאת, אבל ככה אומרים את זה בישיבות. הוא אומר את זה, הוא אומר פחות או יותר את זה. למה? אתם יודעים, ההסבר, אפשר להציג את זה בכמה שכבות.
חוכמת המונים היא...
חוכמת המונים זה פרשייה אחרת לגמרי. חוכמת המונים, כשאנחנו שואלים שאלה בנו לא, והרוב אומר כן, כנראה שהתשובה היא לא. אבל אם אתה שואל את השאלה כמה עלים יש על העץ, או כמה שוקל פר שעומד לפניך, שאלה הניסויים הקלאסיים של חוכמת ההמונים, ואתה אוסף הרבה מאוד דעות, ואתה לא סופר מה הרוב אומר בשאלה בינארית, אלא אתה מסכם ומחשב ממוצע. אז שמה זה כלי לא רע כדי להעריך מציאות בעייתית. ולמה? ההסבר זה מאוד פשוט, זה חוק המספרים הגדולים. זאת אומרת, אם הטעויות של כל אחד מתפלגות באופן סימטרי סביב הממוצע האמיתי, אחד יטעה למעלה ואחד יטעה למטה, ותאסוף הרבה מאוד אנשים, אז זה יקלע די קרוב.
למה תוכלת תהיה קרובה?
מה? אז אני אומר, זאת הנחה מאוד סבירה בהיעדר ידע, זה שאם אנשים טועים, אז זה כנראה איפשהו סביב התשובה האמיתית. למה להניח שמרבים או מעטים, בטח בו כשאתה אדם באופן כללי, יש שאלות מסוימות שאולי בהן זה לא. או שאתה רוצה כלל אצבע, משהו שהוא כללי, לדעתי זה הכי סביר שיש, אני לא רואה מה עוד יכול להיות. טוב, אבל זה חוכמת ההמונים, זה פרשייה אחרת. לענייננו, נגיד בשאלות בעיניו, שאתה באמת רוצה לדעת מה יהיה האמת, אז הרוב זאת אינדיקציה לזה שזו התשובה הלא נכונה. למה? אז תראו, פעם היו לי את זה כמה הנמקות, זה בכמה שכבות. השכבה הראשונה זה בעצם שיש פירמידת אינטליגנציה, נכון? יש מעט חכמים והרבה טיפשים. אוקיי? אז אם מיעוט, פרשנות הכי מתבקשת, זה שכנראה המיעוט זה החכמים והרוב זה הטיפשים, ולכן המיעוט צודק ולא הרוב. אוקיי? אלא מה? זה לא נכון, כיוון שהאינטליגנציה לא מתפלגת בצורה של פירמידה, אלא בצורה של גאוסיה. זאת אומרת, יש מעט חכמים מאוד, יש מעט טיפשים מאוד, ויש הרבה באמצע. כן, החמורים שהולכים באמצע, כמו שהקוצקי אומר. אבל ההתפלגות היא לשני הצדדים, אוקיי? עכשיו, מה שקורה זה שהמיעוט יכול להשתייך גם לשם וגם לשם. אז לא נכון להניח שאם יש ויכוח בין מיעוט לרוב, בדרך כלל המיעוט הם החכמים, אתה לא יכול לדעת. אבל עדיין חשבתי לעצמי, בסדר, אז בואו נדבר על גאוסיאן כתום. מה זאת אומרת? ניקח מקום שבו נגיד עושים איזשהו מיון ובוחרים את האנשים מרמת אינטליגנציה מסוימת ומעלה. אוקיי, מסננים נגיד האוניברסיטה, לא יודע, ונגיד שהסינון הוא בסדר, אוקיי? אז מסננים את החצי החכם של הגאוסיאן. ואז ההתפלגות בעצם נשארת רק החצי העליון הזה של הגאוסיאן, נכון? עכשיו, אם תעשו משאל בקבוצה כזאת, אז אני כן צודק. אז יש מעט חכמים והרבה טיפשים, נכון? ואז אם יש ויכוח בין מיעוט לרוב, אז המיעוט צודק. מה יקרה בגאוסיאן ההפוך, שיש סינון של הטיפשים ומעיפים את החכמים החוצה? שם הרוב צודק, נכון? אז עכשיו נחזור לסטטיסטיקות של המאמינים, אוקיי? זאת אומרת, החצי העליון של הגאוסיאן, המיעוט מאמין. המיעוט מאמין. אז אם...
מתמטיקה
אתה לא צודק. אז אם המיעוט מאמין, אני יודע שאני לא צודק. אם המיעוט מאמין, אם המיעוט מבין החצי העליון של הגאוסיאן מאמין, שם המיעוט צודק. בחצי התחתון הלא אינטליגנטי, הרוב מאמין, ושם הרוב צודק. אז משני הצדדים יוצא שבעצם... בסדר, ברור שלא, זה לא קשור, וגם אם זה היה קשור לחכמים, זה לא נכון הטיעון הזה. מישהו פעם העיר לי על זה, שבסוף זה מתפלג כמו גאוסיאן גם אחרי שחצית את זה.
נכון,
זה לא משנה. בסדר, אבל יש הערה אחרת שפעם מישהו נתן לי, שהטיפשים לא אומרים את התשובה הלא נכונה. הטיפשים מתפלגים 50-50 בין אלה שעונים את התשובה הנכונה לאלה שעונים את התשובה הלא נכונה. אז לכן גם בגאוסיאן הכתוב מלמעלה, החכמים יגידו את התשובה הנכונה בהסתברות, נגיד, לא יודע, 80%. והטיפשים זה 50-50, אז עדיין הרוב יצא צודק, אבל בשאלות מסוימות שבהן השאלה היא מבלבלת. אז במקום שבו אם אתה לא חכם אתה תענה את התשובה הלא נכונה, לא שאתה תענה באופן אקראי נכון ולא נכון, אז שם זה עדיין נכון מה שאני אומר. בשאלות מבלבלות המיעוט צודק. בשאלות שלגביהן אין לך מושג ואתה יורה באפלה אם אתה טיפש, אז שם הרוב עדיין צודק. אוקיי? אוקיי, אז זו המסקנה לגבי האם הרוב צודק, והשאלה האם הרוב קובע, זה בעצם הנושא שלי.
בקיצור, יש חוכמה ויש חוכמת המונים, וזה לא אותו דבר.
כן, חוכמת המונים זה אוקסימורון, הייתי אומר. בכל אופן, הטענה, הוויכוח שהתחלתי קודם לתאר אותו, בין בר, ההיסטוריון, יצחק בר נדמה לי, ההיסטוריון, לבין חיים סולובייצ'יק, הפרופסור חיים סולובייצ'יק, ההיסטוריון גם. יש להם ויכוח, בר כתב איזשהו מאמר, ציון, גיליון עתיק של ציון, שבו הוא טוען שאנחנו בעצם אלה שהמצאנו את הדמוקרטיה. אחרי רבים להטות, סליחה, פוך. לא, בר כתב מאמר שההחלטות שהתקבלו בקהילות שונות, הן החלטות, ההחלטה ללכת אחר הרוב, או הכלל הזה של ללכת אחר הרוב בהחלטות קהילתיות, זה נשאב מהמשפט הרומי. זאת הטענה שלו. ולכן זה מתחיל רק במאה ה-11-12, ומשם בעצם מתחילים לראות את הגישה הזאת, לא בהחלטות הלכתיות, אלא בהחלטות חברתיות.
מה אומר הרמב"ם על זה?
הרמב"ם לא אומר על זה כלום.
כאילו במאה
ה-11-12 האלה. כן, אז בשולחן ערוך כבר יש לזה. בכל אופן, אז חיים סולובייצ'יק כותב ככה מאמר חריף מדוע, בסוף זה אפילו איזשהו ספר, ספר שנקרא שו"ת כמקור היסטורי, מאוד מעניין אני חושב, זה ספר שהוא יצא באוניברסיטה העברית, שהוא מלמד פילולוגיה. והוא מראה שם איך לנתח טקסטים ולהוציא מהם מידע היסטורי, ובין היתר יש שם את הכלל החביב, כן, שאנשים של טקסטים יודעים, שאנשים פילולוגיים יודעים, שאם יש טקסט משובש, וטקסט תקין, מי זה המקורי?
המשובש.
המשובש, נכון? כי בדרך כלל אנחנו לא משבשים טקסט תקין, אנחנו מתקנים טקסט משובש. נכון? אז אם יש טקסט משובש ותקין, בדרך כלל המקור הוא המשובש והתקין הוא המאוחר יותר. גם זה כמובן לא תמיד נכון, מדעי הרוח בכל זאת לא צריך להיסחף, אבל עדיין יש בזה משהו מאיר עיניים אני חושב, אז בספר הזה הוא מנסה להראות כל מיני כללים מהסוג הזה, וכל הספר נסוב סביב תשובות של הליכה אחר הרוב בקהילה. הוא נסה דרך זה להתמודד גם עם הטענה של בר, ודרך זה גם כמובן להראות איך מחלצים מידע היסטורי משוטים. הוא היסטוריון בעצם, היסטוריון בריסקר, זו תופעה מעניינת בעצמה. אז ההתקוממות שלו כנגד בר אומרת, מה זאת אומרת? אנחנו הרי המצאנו את הדמוקרטיה, יש אחרי רבים מעטות, כבר בתורה, בסנהדרין הלכו אחרי הרוב. בכל מקום, מה זאת אומרת? הלוך אחר הרוב, יש כללים עתיקי יומין הרבה לפני המאה ה-11-12, ולכן אנחנו המצאנו את העניין. האם כשחושבים על הוויכוח הזה, נדמה לי שבר צודק. במחשבה ראשונה, אני אסייג את זה קצת בהמשך. שבר צודק, ואני אנסה להסביר למה. יש, עוד פעם, לא יודע אם זה מקורו מהמשפט הרומי, אני רק טוען שלא אנחנו נמצאנו את זה, זה הכוונה, אין לי מושג לגבי היסטורית אם זה נשאב מהמשפט הרומי או לא. יש את אני אתחיל אולי עם שאלה אפלטונית, כן, שנוגעת לבחירות, קבלת החלטות ציבוריות. אפלטון הציע את שלטון הפילוסופי, כן, החכמים, אצלו פילוסופי וחכמים זה מילים עודפות, גם על זה אני מניח שיהיו לא מעט אנשים שהתווכחו, אבל שלטון הפילוסופי פירושו שהחכמים צריכים לקבל החלטות עבור הטיפשים, או עבור כולם. לא צריך לתת זכות הצבעה לטיפשים במילים אחרות, כי הם רק יזיקו. אז ההצעה האפלטונית הזאת מעוררת ככה נוגדנים מאוד חריפים, אני חושב, באוזני מישהו בין זמננו ששומע את זה, זה מעורר נוגדנים מאוד חריפים. אז עשיתי קצת ניסיונות וניסיתי לשאול אנשים למה. מה יש להם נגד ההצעה הפלטונית שעל פניה נראה דווקא מאוד הגיונית. כן, אפרופו יצחק בן אהרון.
לא, זה בא חכמים, המלך
החכם, המלך הפילוסוף. זה לא משנה. לענייננו אין מלך, לא חשוב, אז נעשה הצבעה בין החכמים. או אתם יודעים מה, בהצעה יותר מתונה, נמשקל את ה... משקל, ניתן לכל אחד משקל, לכל שלו שהוא פרופורציוני לאינטליגנציה שלו, בסדר? ותעשה איזושהי הצבעה משוקללת. אפשר לעשות את זה בניסוחים שונים, אבל עדיין הטענה היא שלא אמור להיות משקל שווה לכל לכל המצביעים או לכל הקולות. השאלה היא מה לא נכון בעניין הזה. אנחנו רוצים את ההחלטות הטובות, ההחלטות הנכונות. אז פה יש שני סוגי, יש שני סוגי התנגדות. כן, הם יודעים מה שהם אומרים חכמים. יש שני סוגי התנגדות שעולים ביחס להצעה הזאת. התנגדות, אגב, ההצעה הזאת גם נידונה בהלכה. אני אגיע לזה עוד מעט. התנגדות אחת אומרת שקשה לקבוע מי חכם לעניין זה, מי חכם ויבן אלה, כן? מה זאת אומרת? הרבה פעמים, דיברתי קודם על היחס בין פילוסופים לחכמים, לא תמיד האדם שהוא אינטליגנטי בפתרון בעיות, לא יודע, מתמטיות, מדעיות או תיאורטיות כלשהן, באמת מקבל החלטות פוליטיות נבונות, אוקיי? אז לכן קשה מאוד לקבוע מדד, בכלל לבדוד אינטליגנציה זה לא פשוט. אבל לקבוע את האינטליגנציה הרלוונטית לקבלת החלטות פוליטיות, שגם הם כמובן מכמה סוגים, כלכליות, מדיניות, ביטחוניות, חברתיות, כל מיני דתיות. קשה מאוד לקבוע פה מי חכם ומי לא חכם, ולכן יש לנו איזושהי בעיה טכנית, גם אם היינו רוצים למסור את ההכרעה לחכמים, אנחנו לא יודעים מי הם. קשה לאתר אותם. ההתנגדות מהסוג השני, ואני אומר שתי אלה זה פחות או יותר מה ששמעתי תמיד. ההתנגדות מהסוג השני זה התנגדות שאומרת, שגם אם אנחנו יכולים לאתר מי חכם, אבל לך תדע אם האיש הזה הוא גם ישר והגון. כי בסופו של דבר כשאתה נותן כוח למיעוט, אז המיעוט יכול להשתמש בכוח הזה לטובתו, ולא לדאוג לכלל הציבור, ולקבל החלטות שהן בעצם לא נכונות, במובן בראיית כלל הציבור. נכונות עבור עצמו אגואיסטית, אבל הן לא ההחלטות הנכונות עבור כלל הציבור. ולכן בעצם יש פה שתי התנגדויות. א', האם אנחנו יכולים לקבוע מי חכם לעניין זה? ובית השאלה, האם יש לנו אמון במיעוט החכמים, והאם אנחנו יכולים לקבוע מי חכם. אגב זה...
יש פה גם עניין בסוג ההחלטה, יש החלטות של העדפות.
רגע, אמרתי
שאני... אני טיפש, רוצה מתחכם.
אמרתי שאני אגיע.
אתה חכם, אתה רוצה
גם... אמרת את זה, אמרתי שאני אגיע, סבבה, אני כבר מגיע. אז זה מזכיר לי אגב ספר של... מכירים, יש ספר של אדמונד ברק, מחשבות על המהפכה בצרפת. הוא כתב את זה אחרי המהפכה הצרפתית, איפשהו סוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, אני חושב. והוא ניסה להסביר שם למה מלוכה זה טוב. הדמוקרטיה הצרפתית זה משהו בעייתי. עכשיו, שקראתי את זה ככה, הנטייה הראשונית היא להגיד, אוקיי, זה מלוכן חשוך ומיושן. אבל כשקראתי את זה, זה היה מאוד מאיר עיניים. זה היה מאוד מאיר עיניים, כי האמת שהיתרונות של שלטון מלוכני עולים בהרבה. על החסרונות, על היתרונות של שלטון דמוקרטי. אלא מה? יש רק בעיה אחת, שאין לך אמון במלך שיעשה את ההחלטות כמו שצריך. אם הייתי פותר את הבעיה הזאת, יש היגיון רב למסור את השלטון למלך ולא לפרלמנט או לא לממשלה, שכן אופק הראייה שלה זה 4 שנים, או במקרה שלנו 3 חודשים, עד הבחירות הבאות. בסדר? אז לכן, אם אתה רוצה איזושהי קבלת החלטות יותר נכונה ולטווח יותר ארוך, מאוד הגיוני להשתמש במלך. הוא מציע, אגב, הוא מפוקח, הוא מציע איזשהו איזון בין מלך לפרלמנט. זאת אומרת, הוא טוען שהשילוב שהיה בבריטניה, שהיה יותר לכיוון המלך מאשר היום, כמובן, זה תהליך שנסוג שם, הוא שילוב הכי מוצלח שיש, כי הוא לוקח את היתרונות משני הצדדים. יש את המלך שמקבל החלטות קרדינליות, והפרלמנט דואג שהוא לא יעשה דברים לא הגונים או לא, או משהו כזה, כן, נגיד בטיפת אגוז. בכל אופן, אז לענייננו גם אותו דבר. בעצם שתי ההתנגדויות האלה לגבי הרוב החכמים, ההצעה הפלטונית, שתיהן מבוססות על חששות. מבוססות על חששות. בעצם באופן עקרוני הם מקבלים את הטיעונים, שהיה כדאי לתת משקל יתר לאנשים חכמים. רק הם אומרים, טכנית לא ניתן לביצוע, או שאני לא סומך עליהם, או שאני לא יכול לאתר אותם, או משהו כזה. אני חושב שיש פה טעות מאוד בסיסית בשאלה. שתי ההתנגדויות האלה הן אולי נכונות, אבל הן מיותרות. זאת אומרת, במילים אחרות, גם אם הייתי יודע לאתר את החכמים, וגם אם היה לי אמון מלא בהם, עדיין לא נכון לתת להם את השלטון. וזה אפרופו ברק, יכול להיות שיבוא דמוקרט אמיתי, ויגיד לו, הכל אתה צודק, ועדיין אני חושב שהציבור צריך לשלוט. לא, גם אם אין חשש שהמלך ישתמש בכוחו לרעה, וכל מיני דברים מהסוג הזה. ולמה? כי באמת ההחלטה שאותה מקבלים במישור הציבורי, פוליטי, חברתי, היא החלטה מסוג שונה מאשר החלטות שמתקבלות בבית דין, למשל. החלטות שמתקבלות בבית דין לפחות שואפות להגיע לתשובה הנכונה. מה ההלכה אומרת במקרה שלפנינו? יש חילוקי דעות, אז הולכים אחרי הרוב, כי אנחנו, אין לנו דרך אחרת לקבוע מה ההלכה הנכונה, אז הכלל ההלכתי הוא שהולכים אחר הרוב. לא תמיד אומר שהרוב צודק, אבל זה מה ש... אבל הרוב קובע, כן? אבל הרוב קובע, שם זה באמת ברירת מחדל, כי אין לנו ברירה, כי אין לנו דרך אחרת להגיע לאמת, אז אוקיי, הולכים אחרי הרוב. ברוב דמוקרטי, ההליכה אחר הרוב לא נובעת מזה שהרוב צודק. זה מה שהבחנתי קודם בין האם הרוב קובע לבין הרוב צודק. אלא זה בעצם שאלה של רובו ככולו. זה בעצם מתחיל מהשאלה מה הציבור רוצה. כי התפיסה הדמוקרטית מבוססת, אני חושב בדרך כלל, מבוססת על איזשהו ערך שאומר שלאדם יהיה זכות לקבוע את גורלו. ואם אנחנו קבוצה של הרבה אנשים, אז לכל אחד יהיה זכות שווה לאחר, בלי שום קשר למנת משכל ולתכונות ולא משנה מה, זכות שווה לכל אחד להשפיע על גורלו. אבל מה? יש רצונות מנוגדים, או ערכים מנוגדים. מה עושים? אז פה, מה אנחנו, לפני שאנחנו מחליטים מה עושים, מה אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים בעצם איזשהו מדד שיאמר לי לא מהי האמת, אלא שיאמר לי מה הציבור רוצה. אם כל הציבור רוצה לצאת למלחמה, אז המדינה יוצאת למלחמה. אם כל הציבור לא רוצה לצאת למלחמה, אז לא יוצאים למלחמה. לא כי זה צודק, אלא כי זה מה שהציבור רוצה. עכשיו, שלטון של נציגים, מה שנקרא דמוקרטיה ייצוגית, הוא שלטון שבעצם בא להוות איזשהו מכניזם שמחליף את המשאל הציבורי. אז דרך נציגים עושים משאל בין 120 אנשים, דמויי אנשים, לבין 8 מיליון מצביעים. אוקיי? אז, אבל עדיין המטרה בסופו של דבר זה לדעת מה הציבור רוצה, ולא לדעת מה נכון. כי יש זכות לכל אחד לקבוע את גורלו. אז כל מה שאני צריך לדעת זה מה הוא רוצה, לא אם הוא צריך להיות טיפש גמור שמוביל אותנו לשואה. אבל זה מה שהוא רוצה, וזו שיהיה לו כל אחד בהצבעה הזאת. וכל אחד זכותו שיהיה לו כל אחד. ומי שלא רוצה, אמרתי נקייה הדעת בירושלים, צריכים לבדוק מי יושב איתם לסעודה. כן? יצחק בן אהרון, אם הוא רואה ככה את הציבור ולא מוכן לקבל את התוצאות של ההצבעה, שלא ייכנס למשחק. זאת אומרת, שלא ישתתף במשחק. אם אתה משתתף במשחק, אתה צריך להיות מוכן לחתום בתחתית ההחלטה גם אם היית במיעוט. אוקיי? וזה לא בגלל שהרוב צדק, אלא כשאתה מקבל את כללי המשחק, וכללי המשחק האלה יסודם לא בזה שזה סתם כלל משחק שרירותי, אלא בגלל שהרוב הוא מדד שאומר לי מה הציבור רוצה כשיש התפלגות של דעות. יש התפלגות של דעות, איך אני אקבע אם הציבור רוצה לצאת למלחמה או לא? אלה רוצים כך, אלה רוצים... אני שואל מה הציבור רוצה, שאלה בינארית. אל תענה לי אלה רוצים כך ואלה רוצים כך, אני רוצה לדעת מה לעשות. אז אתה חייב לענות תשובה אחת על הקולקטיב. תשובה אחת על הקולקטיב, יש אגב כל מיני מדדים, זה תחום מאוד מעניין בכלכלה, מתמטיקה. יש איזה שמואל ניצן מבר אילן, אני כתב את הספר שיוצא באוניברסיטה הפתוחה, ספר מרתק, אני ממש ממליץ לקרוא אותו, לא זוכר איך הוא נקרא, אבל תחפשו תמצאו את זה, שהוא מציע שם הרבה מאוד אלגוריתמים או מכניזמים של ייצוג כדי לקבוע מה הציבור רוצה. וזה לא תמיד הרוב, הרוב הוא הכי פשוט ביניהם וממש לא הכי מוצלח בהרבה מאוד מהמקרים. למשל, אם למיעוט זה מאוד מאוד חשוב, השאלה הזאת, אבל לרוב לא, אז לא בטוח שצריך ללכת אחרי הרוב. יש הרבה מאוד פרמטרים לשנות את האלגוריתם. אגב, יש שם איזה משפט מאוד מעניין של קונדורסה, אני חושב, לא זוכר, יש שם איזה משפט שאומר שפתרון שיקיים את כל הדרישות שלנו לא קיים. יש פתרון שלא קיים, יש משפט שלא קיים פתרון כזה.
זה מוכר בתורת המשחקים, יש לנו את העדפות.
כן, בדיוק, אז הוא משתמש בזה בכלכלה מתמטית, אבל כן. אז הטענה היא שהמטרה של הרוב, ועוד פעם, זה המכניזם הכי פשוט, אבל לא משנה לי כרגע, מה שהוא רוצה להשיג זה לא מהי האמת, אלא מה הציבור רוצה. וזה מתחיל מתפיסה של האדם שיש לו זכויות, תפיסה ליברלית, שאומרת שלאדם יש זכות לקבוע את גורלו. אז מה שייך להגיד שניתן למיעוט החכמים להחליט, או שנמשקל את הכל לפי האינטליגנציה? זה פשוט לא רלוונטי. אני אומר יותר מזה, לא רק במקומות שהשאלה היא שאלה של העדפה. בכל המקומות בהצבעה הדמוקרטית השאלה היא של העדפה. כיוון שגם אם אנחנו אומרים לצאת למלחמה או לא, ונגיד שיש רוב שחושב שאנחנו נצליח במלחמה ולכן כדאי לצאת, והמיעוט אומר שלא נצליח. לכאורה, הוויכוח הוא ויכוח עובדתי. גם שם הרוב לא קובע. האמת לא קובעת, אלא הרוב קובע. למה? כי אם הרוב טועה, אבל הוא מתעקש לטעות, זה גם זכותו. זאת אומרת, קבלת ההחלטות נקבעת לפי מה שהציבור מחליט, גם אם השאלה בבסיס היא שאלה של מהי האמת. ולכן, השאלה של אפלטון בהקשר של רוב ציבורי או רוב דמוקרטי היא לא רלוונטית. כיוון שאפלטון מחפש מהי הדרך הטובה להתקרב לאמת. אבל הצבעה דמוקרטית לא מחפשת את האמת, היא מחפשת מה הציבור רוצה.
רק רגע, זה לא מדויק. כשהרצון שנעשה במלחמה הוא לא כאינדיבידואל, הוא מבוסס על כמות הידע שיש לקבל את ההחלטה שלי.
אוקיי, אז מה?
עכשיו, השרים ישנה...
זה לא מעניין.
זה אחר מה שלי.
זה מה שהערתי בסוף, לא מעניין. לא מעניין. רק אם אני עצמי אומר, תקבלו אתם את ההחלטה כי לכם יש יותר מידע...
זה סטטיסטיקה בסיאנית אחת.
לא. אני אסביר לך, זה לא קשור לסטטיסטיקה בכלל. זה בדיוק... ברגע שאתה משרבב פה סטטיסטיקה, טוב, טעית. כי אנחנו לא מדברים על השאלה מהי האמת. כשאני מחליט לטעות, אז זכותי להחליט לטעות. לא כי אני לא טועה, כי זכותי לטעות. אני רוצה לעשות למלחמה מוטעת. בסדר? עכשיו, אם אני עצמי את... אציל סמכות על נציגים, כי להם יש יותר מידע או משהו, אין שום בעיה, כי זה אני החלטתי. אבל הכל צריך להתחיל ממני. קודם כל אני מחליט, ולכן הסטטיסטיקות לא רלוונטיות פה. כי הסטטיסטיקות שואלות מהי האמת. אני לא שואל פה מהי האמת, אני שואל מה הציבור רוצה. ועכשיו אם אני חוזר, שנייה, אני פשוט רוצה לסיים, כי לקח לי יותר מדי זמן. בעצם כשאני חוזר לוויכוח בין בר לבין סולובייצ'יק, למה אמרתי שאני חושב שבר צדק? כי אחרי רבים להטות, הוא לא מקור לרוב דמוקרטי. אחרי רבים להטות, זה מקור שמלמד אותי איך להגיע להחלטה הלכתית הנכונה. לעומת זאת, רוב דמוקרטי שלא מהי ההחלטה הנכונה, אלא מה הציבור רוצה. לזה בפשטות אין מקור באחרי רבים להטות. ואז, אני לא יודע אם זה ניקח מהמשפט הרומי, אבל זה התפתחות מאוחרת. אני אראה לכם את זה בשתי, באינדיקציה אחת לפחות. יש, הוויכוח הזה התעורר, רואים את זה גם בשוטים שהוא מביא סולובייצ'יק שמה, בסביבות המאה ה-11. למה? כי על זה דיברתי פעם, כי אז הציבור בעצם התחיל להתפשט בעולם, בבבל עדיין היה ריכוז של יהודים, היה אפילו אוטונומיה שלטונית ומשפטית, אבל במאה ה-11, אפילו קצת לפני, התחילו להתפזר, ארבעת השבועים, כן, המיתוסים האלה שמדברים על הקמת הקהילות ברחבי העולם. ואז נולדה בעיה חדשה, איך קהילה מקבלת החלטות. במסגרת ציבורית זה היה המלך מקבל את ההחלטות הציבוריות וההחלטות בסנהדרין, ההחלטות ההלכתיות בסנהדרין. אבל בקהילה כבר לא היה מלך, לא היה מבנה לאומי, כן, ציבורי, שהקהילה בעצם היא עבר בתוכו, ונולדה בעיה שהיא בעצם הייתה חדשה, לפחות בעוצמה שהיא הופיעה, איך מקבלים החלטות בקהילה? ואז התחילו להתלבט. ואגב, שיטת רבינו תם, כבר המאה ה... 12, 13, כן, 112, שיטת רבינו טען שרק פה אחד. הכלל של אחרי רבים להטות לא נאמר בהחלטות ציבוריות. והוויכוח הזה נמשך כ-400 שנה. במאה ה-15 פחות או יותר התקבלה, לא הייתה ישיבה כללית כמובן, אבל איכשהו התגבשה ההחלטה ההלכתית שכן הולכים אחרי הרוב. אוקיי? בדרך יש כל מיני תשובות של הרשב"א ושל הראש ועוד כל מיני תשובות. בשולחן ערוך זה כבר כתוב כפסיקה, שהולכים אחרי הרוב גם בהחלטות ציבוריות. שזה מופיע בשולחן ערוך, זה בעייתי, על זה דיברתי פעם. זה לא הלכה בכלל. בכל אופן, בדרך רואים כל מיני תשובות של הראש והרשב"א. ומעניין מאוד שבכל התשובות שראיתי, ממש בכולם, ולא יותר מן הכלל, שעולה השאלה הזאת, והם כולם מהקבוצה שמתנגדת לרבנו תם. שאלה איך פה מקבלים את ההחלטה, כמובן, אני הולכים אחרי הרוב, אבל... אבל זו הקבוצה שמתנגדת לרבנו תם, גם הראש וגם הרשב"א, ושניהם טוענים שכן צריך ללכת אחרי הרוב בהחלטות ציבוריות, והם אומרים שהמקור הוא מאחרי רבים להטות. אבל הם תמיד מוסיפים, וחוץ מזה גם אי אפשר להתנהל אחרת. כי אם אתה לא תלך אחרי הרוב, אתה בעצם נותן זכות וטו למיעוט. זה עוד פחות הגיוני מאשר ללכת אחרי הרוב. אוקיי? אז אחרי הרבים אי אפשר... עכשיו, למה צריך את התוספת הזו? בשום מקום בבידין לא שמענו שהולכים אחרי הרוב, כי כתוב אחרי רבים להטות, וחוץ מזה אין מה לעשות. זאת אומרת, איך נתנהל אחרת? למה פה כן? כי גם הראש והרשב"א שהתנגדו לרבינו תם, גם הם הבינו שהשאלה הזאת לא ניתנת להיגזר מהפסוק שאחרי רבים להטות. הפסוק שאחרי רבים להטות מדבר על רוב בבית דין. רוב בבית דין מחפש את האמת. אנחנו שואלים מה הציבור רוצה, זו שאלה אחרת לחלוטין.
כן, חושבים שאני אגזר מאחר.
לא, אז רבן אותם טוען, מה פתאום? באמת אין לנו מקור, ולכן אתה לא יכול לכפות על אף אחד כלום. אין דבר כזה, רק פה אחד. אוקיי? הראש והרשב"א אומרים, תראה, אי אפשר להתנהל באופן כזה. אז מה אנחנו עושים? אנחנו מרחיבים את אחרי רבים להטות, ואנחנו מיישמים אותו גם פה. למה? כי אי אפשר. הם לא מסתפקים באחרי רבים להטות. להפך, הסברה היא כנראה העיקר, ואחרי רבים להטות זה אילוסטרציה. כך דרכם של פוסקים, להביא מקור, אבל בעצם זאת חקיקה שיפוטית, מה שנקרא. ואז הם בעצם אומרים שאנחנו הולכים אחרי הרוב, בגלל שאי אפשר, ולכן, למעשה אני חושב שצדק בר. ולא סולובייצ'יק. שבאמת הדבר הזה הוא תופעה חדשה. למה הוא תופעה חדשה? לא בגלל דווקא ההשפעה של המשפט הרומי, אלא בגלל שפשוט במאה ה-11 רק התחלנו להתמודד עם השאלה הזאת. לכן זה עלה רק באותו שלב. אני מניח שאם זה היה עולה קודם, אז היו אומרים קודם את אותו דבר. זה לא, כי זה פתרון מתבקש. אבל זאת הטענה. אלא, למה אמרתי שבכל זאת אני רוצה לסייג את זה, וכאן אני אסיים? כי הקדמתי שיש כמה מנגנונים שלומדים אחרי רבים לעתות. יש גם ביטול ברוב ויש גם רובו ככולו. עכשיו, רוב דמוקרטי זה ממש רובו ככולו. נכון? רוב דמוקרטי זה בדיוק השאלה מה הציבור רוצה. עכשיו, אם הרוב רוצה X והמיעוט רוצה Y, ואני שואל עכשיו רק שאלה אחת, מה הציבור כמכלול רוצה? אז הכלל רובו ככולו אומר, מה שהרוב רוצה מבחינתי עכשיו כרצון הציבור כולו. אוקיי? זה ממש רובו ככולו. זאת אומרת, ההצבעה הדמוקרטית כן יכולה להיגזר מעיקרון הלכתי, אבל לא מהכלל של הלוך אחר הרוב, אלא מהכלל של רובו ככולו. יש כאלה שיגידו אולי ביטול, אני חושב שזה רובו ככולו, זה יותר נכון בהקשר הזה. ואז, לכאורה זה כן יוצא מאחרי רבים לעתות. אבל זה לא מדויק, כמו שאמרתי קודם, כי באמת קשה לגזור את זה מאחרי רבים לעתות. זאת פרשנות מאוחרת. זאת פרשנות שיצאה אולי באמת בגלל אותן מצוקות. והנה חינמי, זה גם מסביר למה הראש והרשב"א הביאו את הפסוק אחרי רבים לעתות, והוסיפו שאי אפשר אחרת. אחרי שאומרים אי אפשר אחרת, מה הם מתכוונים לומר? לכן מהפסוק אחרי רבים לעתות אנחנו נוציא גם את רובו ככולו, לא רק את הלוך אחר הרוב, בגלל שאי אפשר אחרת. אז בסוף בסוף יכול להיות שיש גם משהו במה שסולובייצ'יק, מה שחיים סולובייצ'יק אמר. כי כן נכון שההלכה של רובו ככולו היא הלכה קדומה, היא לא הלכה שנולדה במאה ה-11. אוקיי? אבל זה לא אחרי רבים לעתות הרגיל, אלא זאת הרחבה שאמרתי שמופיעה בעצם רק באחרונים. רק האחרונים לומדים את רובו ככולו מאחרי רבים לעתות, לפי מה שאני אומר עכשיו, זה בעצם כתוב בראשונים. זה כתוב בראש וברש, באל. אתם בעצם טוענים שאת רובו ככולו לומדים גם מאחרי רבים לעתות.
אבל עצם ההפעלה של רובו ככולו הרצונות של אנשים,
זה החדש.
זה בכלל, אתה לא מדבר על טהור, טמא,
נכון, נכון, אבל אם אתה צריך לקבל החלטה קולקטיבית ויש התפלגות בין... מאוד סביר להגיד, גם פה אני אסב את רובו ככולו.
יש פה שאלה שלא שואלים אותה, שרוצים להישאר קולקטיב.
תמיד נכון, מי שלא שייך לקולקטיב לא מחויב להחלטות הקולקטיב, זה עניין אחר. אני מדבר על אנשים שכן מחליטים לשבת בסעודה. אמרתי, מי שלא רוצה לשבת בסעודה, שיבדוק אם הוא מוכן להתיישב שם.
יש
לו בחירה, לא זה... אצל היוונים דמוקרטיה בערבון מוגבל. טוב, זה בסדר.